קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
השנה נעסוק בסדרת שיעורים בענייני שאלות ותשובות של דור ה-20. היום נתחיל בסקירה קצרה מה זה שוטים, ונגיע, אם ירצה השם, לתשובות של דורנו. זה טבעי שאנשים שאלו שאלות מרבנים, לא תמיד הרבנים היו באזור שלהם, שלחו להם מכתבים, ביקשו תשובות. יש לנו מקורות לכך אפילו בשס, ששלחו מטעם, שלחו גבילים ממקום למקום. בתקופת הגאונים, יש לנו גם ספרות רחבה של שוטים, והיום יש לנו אפילו תקליטור של שוטים, תקליטור של בר אילן, שיש שם שוטים מדור של הגאונים, מהראשונים, והרבה האחרונים. יש מהתשובות האלה, שבאמת נכתבו לצורך השעה, אנשים שאלו שאלות הלכתיות שנגעו למעשה באותה תקופה. יש גם שאלות עיוניות שאנשים שלחו כדי ללמוד תורה בלי השלכה מעשית. אבל מה שמעניין, שיש גם ספרים של תשובות, או לכל הפחות חלקים של ספרים של תשובות, שהשאלות בכלל לא היו ולא נבראו, אלא המחבר בעצמו רצה לדון בנושא מסוים, ולכן כתב חידוש, וכתב את זה בצורה כזאת שמישהו שאל אותו שאלה, הוא מגיב למישהו, והוא מתייחס לזה בתשובה. הדברים ידועים שהשח ביורד דעה, אמר שספר אחד, תרומת הדשן, נכתב על ידי המחבר בעצמו. גם השאלות וגם התשובות. לא ששאלו אחרים, אלא הוא בעצמו המציא את השאלות. היום, בעולם המחקר, עוסקים הרבה בתורת השוטים, וזה בגלל שיש הרבה חומר שאפשר להסיק מכאן, מהספרות הזאת, לענייני היסטוריה, מה היו השאלות שהטרידו את אנשים באותה תקופה, מה היו ההתפתחויות גם בעולם המעשי, גם בעולם הלכתי. הסוציולוגיה של אותה תקופה באה לידי ביטוי הרבה פעמים בשוטים, ואישית אני מכיר את פרופסור חיים סולובייצ'יק, שעסק ועוסק הרבה בתחום הזה של בירור, היסטוריה, סוציולוגיה, על ידי מחקר בשוטים. אנחנו נעסוק קצת בשוטים של דווקא של דור ה-20, ונשתדל בכל שיעור לעמוד קצת על המחבר, ולדון בשאלה שקשורה לתקופה. נשתדל גם להסביר את החידושים ההלכתיים שיש באותה שאלה. בדור ה-20, כמובן התפתחויות היו רבות בכל מיני תחומים, ובעיקר צריכים להבחין בין שתי תקופות שונות בדור ה-20. יש תקופה לפני השואה, לפני הקמת המדינה, שפחות או יותר עולם כמנהגו הלך, גדולים רבים היו באירופה, וממקום למקום שלחו שאלות ותשובות. אחרי, למשל, בערך 1930, בזמן שהתחילה הסימנים הראשונים של השואה, אז העולם השתנה, ובעקבות זה כמובן רואים שאלות שונות ודיונים שונים. למשל, ספרות שלמה על שאלות הלכתיות בעקבות השואה, ספר שנעסוק בו בהמשך, ספר שאלות ותשובות ממעמקים של הרב אושרי, שדן בשאלות שנשאלו בזמן השואה, וספרים שדנו בשאלות שעלו גם אחרי השואה, וכמובן, בזמן הקמת המדינה, היו המון שאלות, בעיקר בשאלות שנוגעות לארץ ישראל, לפיתוח של מושג של משפטי התורה במדינה מתחדשת. וגם כמובן היו הרבה שאלות שהועלו בגלל סיבות טכנולוגיות וסוציולוגיות. למשל, כל העניינים של המחשב גרמו לשאלות רבות שנידונו כבר בדור ה-20. בזמן שאנחנו מתחילים לעיין בתשובה, כדאי קודם לשים לב גם כן מי הפונה, מי שאל את השאלה, מאיפה הפנו את השאלה. ניקח היום, נתחיל היום במרן הרב קוק זצ"ל, שיש לנו כמה וכמה ספרים שרשותים ממנו. אחד מן הספרים הוא עזרת כהן, שכנראה בגלל השם של השולחן ערוך אבן העזר, שעוסק בענייני נשים, ענייני אבן העזר, עזרת כהן בדרך כלל עוסק בשאלות שקשורות לכתובות, גיטין, קידושין. יש גם ספר של הרב קוק דעת כהן, כנראה שמבוסס על יורה דעה, ולכן השאלות שם מופיעות בענייני טריפות, בענייני קשרות, ותחומים רבים אחרים. הספר שנעסוק בו, הוא ספר של משפט כהן. לפי השם של משפט כהן, אני הייתי חושב שהעיקר עוסק בחושב משפט. כמו שעזרת כהן עוסק באבן העזר, ודעת כהן עוסק ביורה דעה, משפט כהן עוסק בחושב משפט, ולא היא. רוב הדיונים בספר משפט כהן עוסקים בענייני ארץ ישראל, בענייני חקלאות, שאלות רבות של שמיטה יש שם, דיונים רבים בקשר לאורלה, ואחד מן השו"תים הכי מפורסמים זה מסע של דיון בענייני הלכות בית המקדש, הלכות בית הבחירה, שהרב קוק דן שם בקדושת המקום בזמן הזה. כשאנחנו נשים לב ונחפש קצת מי הפונים אליו, מוצאים שפשוט פנו לרב מכל כנפות הארץ. במאמר שהרב זווין כתב על תשובות של הרב קוק, הוא ציטט מקורות מאנגליה, מאפריקה, מאפגניסטן, ארגנטינה, ארצות הברית, גרמניה, ליטא, מצרים, נורווגיה, פרס, קנדה, רומניה, שוויץ ועוד. כמובן, הרבה מן השאלות באו מארץ ישראל, שהרי הרב היה הרב הראשי, מר הדאר לישראל. הרב קוק, כידוע, למד בחוץ לארץ, נולד בחוץ לארץ ולמד בישיבת ולושין, התפרסם שם כאילוי, וקיבל על עצמו רבנויות שונות בחוץ לארץ. אבל הוא תמיד השתוקק לעלות לארץ ישראל, חותנו האדרת התקבל כרבה של ירושלים, ואחר מכן הרב קוק עלה לארץ, וקודם כל התקבל כרב של, של יפו, שהייתה עיר המרכזית, שם היום זה נקרא בעיקר תל אביב, אבל שם יפו הייתה העיר מרכזית. רב קוק היה רבה של יפו כשעלה לארץ. אחר כך התקבל להיות הרב הראשי של ארץ ישראל, עבר לירושלים, ושם פתח את ישיבתו, ישיבת מרכז הרב, והתפרסם כוודאי כאחד מגדולי הדור, אבל גאון גם בעולם של הלכה וגם בעולם של מחשבה. והיום הספרים שלו הודפסו בסדרות שלמות של מוסד הרב קוק, והיום מגלים עוד ספרים ועוד כתבים שמוציאים מדי פעם בפעם. נדון היום בכמה דברים שהרב קוק דן בהם בתשובות במשפט כהן, והדיונים האלה מראים קצת על הדעות של אנשים באותה תקופה, ובאופן מיוחד באישיות של הרב קוק. שאלה אחת שהוא דן בה בעצם לא הייתה שאלה, אלא הייתה תגובה למכתב שכנראה הייתה בה שאלה. המכתב נכתב, השוט הזה נכתב בתף ריש פי וף, וכנראה שהשואל שאל אם מותר לחלל שבת בשביל ארץ ישראל. אותו יהודי ששאל כנראה הבין שיש מושג מעין עשה דוחה לא תעשה, שיש מצווה של ישיבת ארץ ישראל, והיא כל כך חשובה שהיא יכולה לדחות איסורים אחרים. וכנראה שהוא התבסס על זה שכתוב בגמרא שאמירה לנוכרי זה שבות, ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן. והוא כנראה שמע משהו מעין זה, וחשב להרחיב את המושג הזה, ולחשוב שמותר אפילו לחלל שבת במלאכה דאורייתא. הרב קוק, כמובן, דוחה מכל וכל את האפשרות הזאת, ומפליא אותו איך יכול להיות שהייתה שגיאה כזאת. והוא דן בדין של אמירה לנוכרי. הרי יש מחלוקת ראשונים אם באמת אנחנו נתיר אמירה לנוכרי במלאכה דאורייתא. אכן הרמב״ם פסק שמותר לחלל שבת על ידי אמירה לנוכרי, שהנוכרי יעשה מלאכה דאורייתא, למרות שאמירה לנוכרי זה איסור דרבנן, אבל האמירה לנוכרי אפילו במלאכה דאורייתא מותרת משום יישוב ארץ ישראל. אמנם, הרמה בשולחן ערוך אור החיים, סימן שינוו, מביא דעה שאפילו לחלל שבת על ידי נוכרי איננה מותרת, אלא אם כן האיסור שהנוכרי עושה זה גם כן איסור דרבנן. בקשר לכתיבה, שם כתוב בגמרא, כותבים עליו אונו אפילו בשבת. מותר לכתוב קבלה כזאת או שטר מכר אפילו בשבת אם אומרים לנוכרי לכתוב אותו. אבל יש אומרים, כך אומר הרמה, כך מביא הרמה, שיש כתיבה דאורייתא ויש כתיבה דרבנן. רק התירו כתיבה דרבנן. אם באמת אותה כתיבה הייתה דאורייתא, לא היו מתירים אמירה לנוכרי בכתיבה דאורייתא. התירו מה שנקרא שבות לשבות. אמירה נוכרי זה איסור דרבנן, והתירו איסור דרבנן אחד עבור איסור דרבנן, עבור איסור דרבנן של אמירה נוכרי, והנוכרי גם כן עובר לאיסור דרבנן, אז זה שני דרבנן, שבות לשבות, וזה מה שהתירו משום יישוב ארץ ישראל. אבל לפי הדעה הזאת, אפילו אמירה לנוחי אינה מותרת במלאכה דורייתא. אז לכן הרב קוק מתפלא איך ייתכן שמישהו חשב שמותר לעשות איסור דורייתא לצורך יישוב ארץ ישראל. חלילה לחשוב שמותר חילוש שבת קודש בשביל ארץ ישראל, כמו שכתבתי. לכאורה, אין כאן חידוש הלכתי בכלל. המחלוקת הראשונים שהרב הביא היא מחלוקת ידועה. אבל כאן ראינו דבר מעניין. בשנה תפרש פייבף, כנראה שחיבת הארץ הייתה כל כך עמוקה, כל כך מושרשת בלב האנשים, עד כדי כך שחיפשו דרכים איך לפתח את ארץ ישראל, והיו כאלה שעלו על דעתם שמותר לחלל שבת עבור יישוב ארץ ישראל. רואים עד כמה אהבה יכולה לקלקל את השורה. מצאתי דבר דומה, אמנם בשינויים רבים, במכתב שכתב אותו הרב בר שאול. אנחנו לא זכינו, עד כמה שאני יודע, לשוטים מהרב בר שאול. הרב בר שאול היה הרבה של רחובות, חיבר כמה ספרים במחשבה, ונפטר יחסית בגיל צעיר. בזמן מסוים הוא כאילו התקבל להיות הפוסק של הקיבוץ הדתי, והוא היה נחשב בין גדולי הרבנים בציונות הדתית. בספרו של הרב פרופסור נחום רקובר על הלכות ארץ ישראל ויום עצמאות, הלכות יום עצמאות ויום ירושלים, הביא שם מכתב מהרב בר שאול. שאלו אותו אם מותר לקרוא הפטורה עם ברכות ביום עצמאות. גם כאן, אהבה גדולה למדינת ישראל, לעצמאות ישראל, גרמה לכך שאנשים אולי הפליגו במקצת, ועוד פעם, אהבה כלכלת השורה. הרב בר שאול השיב להם, שאם באמת אתם מחפשים היתר לקרוא הפטורה, אני יכול להמציא לכם היתר. אני יכול לכתוב תשובה שהייתה מתירה קריאת הפטורה עם ברכות. אבל לגופו של עניין, הרב בר שאול דאג מהתוצאות של אותו פסק, והוא כתב שם משפט שלכאורה מדהים אותנו. הוא אמר שכבר היום, כמובן המכתב הזה נכתב לפני הרבה הרבה שנים, אומר הרב בר שאול שגם היום כבר שמעתי שיש אנשים שלא רוצים להניח תפילין ביום עצמאות בגלל חג של עצמאות ישראל. כמובן מדברים על אנשים שומרי תורה, שומרי מסורת, שכל יום מניחים תפילין. והם כל כך העניקו חשיבות ליום העצמאות שחשבו שיש בזה מעין קדושת היום, וכמו ביום טוב, שבת, חול המועד, שלא מניחים תפילין, אף ביום העצמאות לא מניחים תפילין. כמובן הרב בר שאול דחה מכל וכל אפילו לעלות על הדעת דבר כזה. אבל ראינו גם בתשובה של הרב קוק, וגם במכתב של הרב בר שאול, איך שאהבת ארץ ישראל של אותה תקופה, בתקופה של הרב קוק עוד לפני הקמת המדינה, בתקופה של תחילת שיבת ציון, ובתקופה של הרב בר שאול אחרי מלחמת ששת הימים, ראינו שהאהבה כל כך לארץ ישראל קלקלה את השורה, והעלה על הדעת דברים שלא יעלו. אהבתו של הרב קוק לארץ ישראל כמובן היא ידועה. וזה בא לידי ביטוי בשוטים השונים, בספר הזה במשפט כהן. כאן יש גם כן דוגמה של שוטים שנכתבו לא כשאלות שהופנו אליו, אלא שהרב קוק כתב להדפיס, כמובן הדפיסו את הספר, את הספר, לקטו את השאלות בזמן יותר מאוחר, אבל הרב קוק כתב את זה, כתב התשובה קוף ממזיין, עוד ביותו בחוץ לארץ, לפני שעלה לארץ ישראל, אבל גם השאלה הזאת, וגם הדיון הזה שהוא דן בה, מראה עד כמה יש זיקה ואהבה לארץ ישראל. הרב קוק כתב כאילו הערות לספרו של הרב הידוע בשם שדי חמד, הרב יחזקאל דמדיני, שחיבר אנציקלופדיה של ספרים בשם שדי חמד, ורב קוק ביותו בחוץ לארץ, בזמל, בשנת תרנ"ו, למיתו של הדבר זה כבר לא דור ה-20, אבל הספר נתפס בדור ה-20, נתייחס לזה במסגרת שוטים של דור ה-20. והוא שם כותב הערות לקונטריס שהודפס בספר שדי חמד. השדי חמד דן בהתר, מתי יש היתר לעזוב את ארץ ישראל. וזה מעניין לשים לב שהרב קוק כתב נגד השדי חמד, עוד ביותו צעיר, עוד ביותו בחוץ לארץ, לפני שעלה לארץ. שדי חמד פסק שמותר לצאת מארץ ישראל להשתתח על קברי צדיקים. הוא טען שיש מצווה להשתתח על קברי צדיקים, ויש המון צדיקים שנקברו שאנחנו מכירים מקום קבורתם בחוץ לארץ, ולכן לצורך מצווה מותר לצאת מארץ ישראל. הרב קוק חלק מכמה סיבות. קודם כל, הוא לא, מאיפה יודעים שבכלל יש מצווה להשתתח על קברי צדיקים? ודאי שיש עניין. אנחנו יודעים שכלב השתתח על קבר אבות. וכך מצאנו כמה פעמים בגמרא. אבל האם אכן זה מצווה? עיקר הקדושה של הצדיקים הראשונים, אפילו אם יש עניין גדול להשתתח על צדיקים, הלא עיקר הקדושה של הצדיקים הראשונים, כותב הרב קוק, הלא בארץ הקודש, בארצנו הקדושה. למה לנו להדור דווקא קברי חול? למה אנשים צריכים לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? אפילו אם נניח שיש צדיקים בחוץ לארץ, אפילו אם נניח שיש מצווה, הרב קוק מסתפק בכלל אם יש מצווה, אפילו אם יש מצווה, מי אמר לך שצריכים לצאת לחוץ לארץ? גם לעניין לצאת לחוץ לארץ ללמוד תורה. הרי זה אחד מן הסיבות שמותר לעזוב את ארץ ישראל. מותר לעזוב את ארץ ישראל כדי ללמוד תורה. אבל הגמרא בעבודה זרה אומרת, זה בתנאי שבחוץ לארץ אתה יכול ללמוד יותר טוב מבארץ ישראל. אבל אם אתה יכול למצוא מקום ללמוד בארץ ישראל, אסור. אז אומר הרב קוק, למה לצאת דווקא לחוץ לארץ? והוא גומר את הקטע הזה, אין הדבר ברור כלל לעניות דעתי לומר שלא תספיק אהבת אבות העולם ישני חברון עד שנצטרך לצאת על זה מארץ ישראל לחוץ לארץ? אחד רוצה להשתתח אחר קברי צדיקים, יש בהחלט קברי צדיקים בארץ ישראל, יש לנו מערת המכפלה, יש לנו קבר אחר, יש לנו קברם של תנאים ואמוראים. מה לחפש קברי צדיקים בחוץ לארץ? הרב קוק ממשיך להתווכח עם ההתר בכלל לעזוב את ארץ ישראל. לצאת לחוץ לארץ על מנת לחזור. האם זה בכלל מותר? ברמב״ם יש ביטוי מעניין, שהרמב״ם כותב, אסור לעזוב את ארץ ישראל לעולם, אפילו וכו' וכו'. בזמן שהרמב״ם אומר לעולם, מה הוא מתכוון להגיד? אולי הוא באמת התכוון להגיד של לעזוב את ארץ ישראל לצמיתות. אבל לעזוב את ארץ ישראל לתקופה קצרה, מי שחושב לחזור, אולי באמת אין איסור בכלל. נגד זה הרב קוק מתקומם גם כן. באותה שאלה, מספר קוף ממזיין במשפט כהן, ורב קוק דן שמדובר כאן בעניין ביטור מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל יותר חשובה מאשר מצוות אחרות, ולכן הוא פסק, למדנו, דאפילו לישראל גם כן אסור, לא רק לכהן, לכהן יש בעיה אחרת, שכהן שיוצא מארץ ישראל, אז הרי הוא נכנס לתומת ארץ העמים, ויש בעיה מיוחדת לכהנים. אומר הרב קוק, אפילו לישראל גם כן אסור אפילו שעה, אפילו לפי שעה, זולת כדאית המצווה בדבר. כאן, בשתי התשובות שהראיתי, ראינו שאלות שהיו קשורות לארץ ישראל, שהרב קוק, מתוך אהבתו הגדולה לארץ ישראל, ומתוך אהבתו של פלוני אלמוני הזה, של אותו יהודי שחשב שמותר לחלל שבת עבור יישוב ארץ ישראל, הרב קוק התייחס לאותם השאלות, ופסק שכמובן שאסור לעזוב את ארץ ישראל אלא לדבר מצווה, ולהשתתח על קברי צדיקים הוא לא חשב שזאת היא מצווה גדולה כל כך לעזוב את ארץ ישראל, וכמובן הוא פסק שאסור לחלל שבת, למרות הייתה מישהו שטעה באהבתו לארץ ישראל, הרב קוק פסק שאסור. שוטים אחרים בתוך אותו הספר דנו בהרבה שאלות חקלאיות, אבל הזכרתי לפני כן, אולי התשובה המרכזית, הכי גדולה, הכי חשובה, אולי הכי למדנית, בספר הזה דנה בקדושת ארץ ישראל, בקדושת מקום המקדש בזמן הזה. גם כן, זה דבר שלא השתנה במשך הדורות, אבל באותה תקופה, בזמן תחילת שיבת ציון, חיבת ציון, הרב קוק ראה לנכון לברר היטב את ההלכות של הלכות בית הבחירה, ולראות באמת באיזה תנאים מותר או אסור לעלות להר הבית. קודם כל הרב קוק דן במקורות בתורה שבכתב, והוא אמר שברור לנו מתוך הפסוקים, מתוך תורה שבכתב, שקדושת הר הבית היא נצחית. אחר כך הוא מפרפל בראשונים ובאחרונים. נזכיר פסוק אחד שממנו הרמב״ם למד שיישוב, שקדושת הר הבית היא תקפה גם היום. הרמב״ם פסק על פי הפסוק, והשימותי את מקדשיכם, והוא כמובן מצטט מקורות לכך, והשימותי את מקדשיכם, שאפילו בזמן שהם שוממים, בקדושתן הם עומדים. והשימותי את מקדשיכם. המקום יהיה שממה, אבל יהיה מקדש. כנראה שהדיוק הוא, מזה שהתורה הייתה יכולה לכתוב את מקדשיכם השמם, אבל ואז המקדש היה מקדש, אחר כך היא שממה, אבל בגלל חילוף המילים, והשימותי את מקדשיכם, השממה באה לפני המקדש, אז הקדושה נשארת גם אחרי החורבן. הזכרתי פעם שדבר דומה מצאנו בהערה של הגר"א על הפסוק וימות מלך מצרים. חז"ל מפרשים, רש"י מביא, שהמלך לא מת. למה לא נמד כפשוטו שהמלך מת? אז אומרים בשם הגאון שכתוב וימות מלך מצרים. אם היה כתוב המלך מת, אז היה מלך ואחר כך מת. אבל אין שלטון בים המוות. אחרי שהוא מת, הוא כבר לא מלך. יש מלך חדש. מת המלך, יחי המלך. אז למה כתוב וימות מלך מצרים? הוא מת ואחר כך הוא היה מלך? סימן שהוא לא מת, אלא משהו אחר קרה לו שדומה למיטה, ולכן מפרשים שזה מצרעת. כמו כן, הרב קוק הביא מהפסוקים, כמו שהרמב״ם ציטט את הפסוק, והשימותי את מקדשיכם, שמתוך הפסוקים, ואחר כך מתוך דיון רחב מאוד, במקורות של ראשונים ואחרונים, הרב קוק קבע מסמירים להלכה, שקדושת הר הבית, בקדושתה היא עומדת אפילו היום. ראינו היום תחילה של שוטים של דור ה-20, הזכרנו שוטים של הרב קוק שהתייחסו לענייני ארץ ישראל, ראינו שחיבת ציון, אהבת ציון, הייתה בוערת בקרבה של הרב קוק, ואף בלב של אנשים שפנו אליו כדי למצוא היתרים שונים.